כן. אז אם כן, אנחנו היום פסקאות י' ז' י' ח', התפקיד של הנשמה הפרטית בתוך התחייה הלאומית, וניכנס לפסקה י' ז'. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. וכן, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית הרי חלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. אני תכף יעצור ככה כדי קצת להגיד מה רוצה פה הרב, אבל עוד ברשותכם עוד 2-3 שורות. והדאגה הזאת של תחיית הנשמה היא מונחת עמוק בלב הקדושים המאמינים בתמימות לב, אשר לא ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקדושה, החיים על פי התורה והאמונה בתורת השם ממקור החיים העליונים. אמנם עתה, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה בא אלינו, מוכרחים אנחנו להעמיד מצבי נפש כאלה שיובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית לתחייתה של האומה בכלל. אז לפני שנמשיך ונראה שהרב ממש מתייחס למציאות של מה שקורה בדור שלו, אבל כדאי לשים לב מאוד למה שהוא אומר פה משני כיוונים, דבר מאוד מעניין. הנקודה הראשונה, בניגוד למה שלעיתים אומרים על הרב, שהוא רק התעסק עם דברים כלליים ולא עם הנשמות הפרטיות, אז אומר פה הרב, צריך להיזהר מהכיוון הזה. כלומר, צריך להיזהר מזה, והוא מזהה קצת שזה מה שקורה בתקופה שלו, בדור שלו, במציאות, הוא רואה את הדבר הזה, שעוסקים בגדול בתחייה הכללית, לעסוק בתחייה הכללית, זאת אומרת להשקיע הרבה מאוד אנרגיות ומשאבים מכל הבחינות, אנחנו מיד נראה, גם מהצד המעשי וגם מהצד הרוחני, להשקיע המון המון אנרגיות בצד הלאומי הכללי. זאת אומרת, בזה שעם ישראל יחזור לארץ ויבנה פה דברים, יבנה פה חקלאות ותעשייה וצבא, ויהיה פה מדינה, ויהיה פה כלל, יהיה פה חיים, וזה כמובן דבר חשוב מאוד, שתכף נראה שהרב מזהה את החשיבות שלו אצל אלה שזה חסר להם, אבל יש לרב פנייה, שהיא תכף נראה שהיא פנייה ישירה לאלה שעוסקים כל הזמן בתחייה הכללית, דוחפים את המהלך קדימה, אומר להם הרב, אל תשכחו את התחייה של הנשמה הפרטית. עכשיו פה זה דבר מעניין שאפשר להבין אותו בשתי קומות. קומה הפשוטה היא להגיד, סתם, אל תשכחו את האנשים, את האנשים הפרטיים. בסוף גאולה היא אמנם תהליך כללי, אבל בסוף יש פה אנשים פרטיים, שכל אחד מהם יש צרכים, ויש חיים, ואי אפשר לשכוח את הפרט בתוך הכלל. רק כדי לסבר את האוזן, שנבין קצת למה אנחנו מתכוונים בקומה הזאת, הייתי לפני שנים רבות בשבת בקיבוץ עין גב עם קבוצת חברים כדי לעשות בר מצווה שם לנער בן 13 שלא היה מניין כמובן בקיבוץ. ובסוף השבת קיבלתי במתנה ספר מאבא של הבר מצווה, שלספר קוראים כאן על פני האדמה. ספר הזה מתאר את השנים הראשונות של הקמת קיבוץ עין גב. וזוכר ככה בצעירותי כשקיבלתי את הספר, ככה קראתי אותו, עברתי עליו, ובאמת הדבר שהכי הדהים אותי שם היה הוויתור של האנשים הפרטיים על עצמם לחלוטין כאשר הם הקימו את הקיבוץ. כלומר, זה הגיע לרמות שממש האדם הפרטי היה צריך לקבל אישור עם מי הוא מתחתן ועל הבאת ילדים לעולם, ולא נדבר על זה שהילדים היו בבית ילדים וכדומה. זאת אומרת, ממש כאילו הקולקטיב, הקיבוץ, הכלל, היה הדבר המרכזי, היה הדבר החזק ביותר, והאדם הפרטי כאילו נשכח פה בתוך הזה, כאילו אין, אתה עכשיו בתוך המהלך הגלי, בצורה מאוד קיצונית. ופה אני שומע ככה איזה קריאה של הרב, אני לא יודע באיזה רמה הוא הכיר בדיוק את מה שקורה בתוך מקום כזה או אחר, אבל היה לו תמיד איזה מין הסתכלות רוח הקודש כזאת לראות ככה את הפנימיות של המציאות, וקודם כל אומר הרב, אל תשכחו פה את האנשים הפרטיים, אל תדריכו עליהם, בסוף צריך שהם יהיו, כי אנחנו יודעים שהתנועה הקיבוצית היום, היא כמובן עברה הפרטה ברוב המקומות, כי הבינו והגיעו למסקנה שאי אפשר, אי אפשר ככה לחיות בצורה כזאת שהפרט מבטל את עצמו לגמרי. אז זה הקומה הראשונה. אבל הקומה השנייה היא כמובן מבחינה רוחנית. כלומר, זה הולך פה ביחד לתת מקום לנשמה הפרטית, הוא לא אומר תן מקום לאדם הפרטי. אם הוא היה אומר תן מקום לאדם הפרטי, אז זה באמת היה נגמר ברמה הזאת הראשונית כמו שהזכרנו. סתם אל תשכח את צורכי הפרט. אבל כשהרב אומר לנשמה הפרטית, פה הוא מתכוון לצדדים הרוחניים של האנשים. זאת אומרת, שלא יהיה מצב שבו, נכון, אנחנו עוסקים פה באיזו תחייה כללית, עם ישראל חוזר לארץ, וזה עצמו דבר רוחני, כידוע במקומות אחרים שהרב כותב, פסקה האחרונה באורות התשובה, פרק י' ז', אחת הפסקאות האחרונות שם, הרב מדבר על זה שהחזרה של עם ישראל לארץ זה נקרא תשובה, זה תשובה כללית, כלומר החזרה של עם ישראל לארץ זה תהליך רוחני עצום, אבל זה תהליך כללי, זה תהליך ציבורי, אנחנו מדברים על אנשים, בסופו של דבר צריך להחזיר את הנשמה לאנשים הפרטיים, צריך להחיות את הנשמה באנשים הפרטיים, וזה כמובן יכול להיות רק על ידי חיבור לתורה, חיבור לשורשים, חיבור לעומק, חיבור לקדוש ברוך הוא, למצוות. רק בצורה הזאת באמת הנשמה הישראלית יכולה, הפרטית הישראלית, יכולה באמת לחיות ולקבל החייאה, כן? לחיות מחדש תוצאה מזה שהיא חוזרת לארץ ישראל. אז זה קומה אחת, זה שלב אחד. שלב השני, מאוד מעניין, משפט האחרון שקראתי, פה יש בכיוון ההפוך. אני חוזר רגע על המשפט שקראתי בסוף הקריאה שלי, זה השורה הרביעית והחמישית בעמוד קוף סמך וב. אנחנו מוכרחים להעמיד מצבי נפש כאלה שיובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית לתחייתה של האומה בכלל. כלומר, פה בכיוון ההפוך, פה נראה שהרב רומז אפשר לקרוא לזה מה שאנחנו קוראים היום לחרדים, כלומר לאלה שהנשמה הפרטית שלהם חיה, היא באמת חיים ברוך השם, הם מחוברים עמוק לתורה ומצוות וכולי, אבל הם לא מחוברים לתחייה הכללית, הם לא מחוברים למהלך הזה של החזרה של עם ישראל לארץ. אז פה אומר הרב, אנחנו צריכים לעשות בעצם מהלך דו כיווני לאלה שחסר להם את הנשמה הפרטית, את הנשמה הרוחנית הפרטית, שזה אלה שעסוקים בבניין הכללי, צריך לקרוא להם לחזור להחיות את הנשמה הפרטית. אלה שחיים את הנשמה הפרטית, החרדים, אלה שהם היום כבר מחוברים לתורה וכולי, אבל הם לא מחוברים למהלך הכללי, להם צריך לקרוא להחזיר את הנשמה הכללית. אבל זה לא העיקר של הפסקה הזאת, העיקר של הפסקה הזאת זה תחיית הנשמה הפרטית. במקומות אחרים הוא מדבר על זה, אבל הוא רומז לזה פה במשפט אחד. ועכשיו הוא ממש אומר את זה בצורה מפורשת על המציאות שהוא פוגש בתור שלו, ואומר ככה, וזה נשתכח, וזה הכוונה היא הנשמה הפרטית, תחיית הנשמה הפרטית, זה נשתכח, מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה, כמו שנשתכחה דעת אלוהים חיים מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית. וכמו שהתרבות המודרנית בכללה, היא סובלת מחשקים באין שיעור מצד המחלה של שכחת השם, ככה סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית. שימו לב, דבר מדהים. הולך הרב פה עכשיו בגדול, מסתכל על העולם בכלל, ואומר, שימו לב, למה שקורה בעולם ולמה שקורה אצלנו פה עכשיו בארץ, אותם עסקנים, זאת אומרת אותם אלה שעוסקים בהחזרת עם ישראל לארצו, קורא להם הרב ואומר, תשימו לב, אתם שוכחים את דעת אלוהים, דהיינו את הנשמה, שבסוף זה אומר שכל אדם פרטי חי חיים של תורה ומצוות, לא רק החזרה הכללית של עם ישראל לארץ, אבל זה חלק מתהליך כללי, אתם לא היחידים. בואו נסתכל על מה שקורה בעולם בכלל, אז אומר הרב דבר מדהים, דעת אלוהים חסרה מכל האנשים בעולם שעוסקים בטכניקה ובתרבות האנושית ובתרבות המודרנית בכללה, יש להם מחלה אחת גדולה שנקראת שכחת השם. שכחת השם, שכחת דעת אלוהים, אגב, יש מאמר כזה לרב בעדר היקר, יש מאמר כזה, דעת השם, דעת אלוהים, יותר נכון. אומר הרב, תשימו לב, אל תיפלו בטעות, כאילו קורא לעסקנים, לאנשי הציבור, שעוסקים דבר מדהים, פועלים נמרצות כדי להחזיר את עם ישראל לארץ, ופועלים בצורה טכנית, בצורה מעשית וגם בצורה תרבותית, אבל הוא אומר, תסתכלו מה קורה לתרבות בכללה, תסתכלו מה קורה למדע בכללו, כן? אלה שעוסקים בטכניקה, בטכנולוגיה, עוסקים לפתח את העולם, ואכן מפתחים אותו, אבל אם ישכחו את דעת אלוהים, תהיה שכחת השם מכל הדברים המודרניים האלה, מכל התרבות הזאת, מכל הטכנולוגיה הזאת, אז בסוף הדבר הזה יהיה חסר את העיקר, יהיה חסר את התוך הפנימי, את הנשמה שבעצם היא זאת שעליה כל הדברים האחרים בנויים. הוא אומר, קורא הרב לעסקני התחייה הלאומית, תיזהרו שלא יקרה פה אותו הדבר. אנחנו צריכים להחיות את הנשמה הפרטית, דהיינו את הדבר הפשוט הזה, כן, כאילו הפשוט הזה, כמובן לעשות אותו עמוק, וכמו כמו שהוא מדבר במקומות אחרים, שהחיבור לקדוש ברוך הוא, החיבור לתורה יהיה גדול, תורה של ארץ ישראל, תורה פנימית, תורה עמוקה, תורת חיים, אבל תורה ומצוות וקרבת השם, בלי זה, הוא אומר, חלילה, המהלך הזה יכול בסוף להידרדר ולהגיע למקומות מאוד מאוד קשים, ותראו איך הוא מסכם ומסיים את הפסקה הזאת, ואומר ככה, והחלוצים של התחייה באמת מוכרחים הם לעסוק באילו שתי העבודות ביחד. תחייתו של השכל האלוהי בתוך המדע המעשי לכל מחלקותיו, ותחייתה של הנשמה האלוהית בתוך התחייה הלאומית לכל מערכותיה המעשיות. כלומר, הוא אומר, פונה הרב בצורה ישירה לחלוצים של התחייה. כן? קודם הוא קרא להם העסקנים של תחיית האומה, עכשיו הוא קורא להם החלוצים של תחיית האומה. אותו הדבר, כלומר, אתם העוסקים, המובילים את המהלך, והיו שם אנשים שהנהיגו בגדול את המהלך הזה, גם מבחינה מעשית, גם מבחינה טכנולוגית, מדעית, מבחינה גם תרבותית, קורא לכל האנשים האלה, החלוצים האלה, ואומר להם, חברים, אתם חייבים לשים לב שלא תעסקו בסוף רק ברובד החיצוני. תעשו פה, איך הוא קרא לזה? תעשו פה מדע מעשי לכל מחלקותיו, תבנו פה מכשירים חדשים, טרקטורים חדשים, פלאפונים חדשים, חלליות ולוויינים, ובאמת דברים, נשק, כל מיני דברים מדהימים במדע, אבל זה יהיה בלי שכל אלוהי. אם זה יהיה בלי שכל אלוהי, אם זה יהיה רק שכל אנושי, זה משהו ש, שבסוף העיקר יהיה חסר מהספר. ואם תעסקו רק נקרא לזה בתרבות או בתחייה הלאומית לכל מחלקותיה, זאת אומרת, בכל הצדדים התרבותיים, הערכיים והמעשיים, ולא תהיה שם הנשמה האלוהית, כמו פה הוא, המושג החדש שהוא הכניס פה בסוף הפסקה, זה שכל אלוהי ונשמה אלוהית. כלומר, החידוש הוא המשפט של המילה שכל אלוהי. שכל אלוהי מכוון יותר כלפי הדברים המדעיים, כלפי הדברים הטכנולוגיים, המעשיים יותר, ששם צריך להכניס שכל אלוהי. זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, ככל שאתה נמצא יותר בתוך אלוקות, אז השכל שלך הופך להיות שכל יותר עמוק, יותר גבוה, וכנראה שהרב מבין שזה בסוף ישפיע גם על הטכנולוגיה שלך וגם על כל הדברים המעשיים שאתה עושה. ודבר הנוסף שהוא כבר הזכיר אותו בהתחלת הפסקה, הנשמה האלוהית. הנשמה האלוהית הפרטית, הנשמה האלוהית של קרבת השם, של תורה, של מצוות, של כל הערכים הללו, צריך להכניס אותם פנימה, לא לשכוח אותם, להיזהר מזה שנתעסק רק במהלך הכללי, וחלילה בסוף נמצא את עצמנו עם איזושהי מסגרת כללית מאוד מאוד גדולה, תהיה מדינה, יהיה הכל לכאורה בנוי, כל הסמנים החיצוניים המעשיים, אבל בפנים האנשים עצמם יהיו מרוקנים מתוכן, השכל האלוהי לא יוביל את כל הפיתוח, את כל היצירה, ואז כל הדבר הזה בעצם חס וחלילה, כן, הוא לא אומר את זה פה בצורה כזאת, במקומות אחרים הוא אומר את זה, שהציונות וכולי, אם היא לא תהיה בסוף מחוברת לאלוקות, לנשמה, לשכל האלוהי, לנשמה האלוהית, היא חס וחלילה יכולה להגיע למצבים מאוד מאוד קשים ומסובכים, ולעכב את התהליך של התחייה והכל. אלא פה הוא מדבר על זה בצורה חיובית, קורא לתחיית הנשמה הפרטית בתוך תהליך התחייה הלאומית. אז עד כאן החלק הראשון של השיעור, הפסקה הראשונה. אם יש משהו שרוצים לשאול, להעיר, שמחה. אז אנחנו ממשיכים לפסקה י"ח, ופה מכיוון אחר, וגם מאוד מעניין ומאוד חשוב, נראה את הדברים בפנים. פסקה י"ח. הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי כי אם בארץ ישראל. ותכף כשבא אדם לארץ ישראל, מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו. ותוכן עליון זה פועל את פעולתו בין כשבא הדבר לידי רצון והכרה, ובין כשבעל הדבר אינו רוצה ואינו מכיר כלל את ערכו. אז רגע, בוא נעצור רגע פה, לפני החלק השני של הפסקה. אומר הרב דבר מדהים. אי אפשר שאדם הפרטי יגיע לחיבור הכי עמוק עם הנשמה שלו, שבעצם זה חיבור עם הנשמה הכללית של כלל ישראל, הדבר הזה יכול לקרות רק בארץ ישראל. נסביר טיפה יותר. אנחנו יודעים שלנשמה יש בחינות שונות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בקבלה זה כמובן דבר שעוסקים בו יותר בהעמקה ובעיון, אבל ברמה עקרונית ככה, מה שאפשר, מה שחשוב לדעת, מה שאפשר לדעת, זה שבנשמה, לנשמה עצמה יש קומות שונות, יש רמות שונות. רמה אחת, זה הפרטיות של הנשמה, זה החלק הבסיסי של הנשמה, ורמה גבוהה יותר זה החלק הכללי שיש בנשמה הפרטית של כל אחד. זאת אומרת, כל אחד ואחד מישראל יש לו חיבור לנשמה הכללית של כלל ישראל. וזה יש לכל אחד את הפוטנציאל הזה, את האפשרות הזאת. אלא, אומר לנו הרב, תראו, חלק של הנשמה הפרטית של כל אדם, זה יש לכל אדם בכל מקום, גם אם הוא גר בגלות, בחוץ לארץ, יש לו את החלק הפרטי של הנשמה שלו, זה יש לכל אחד. אבל את החלק הכללי, את החלק העמוק יותר, את החלק ששייך להנקמה, הנשמה הכללית של כלל ישראל, לחלק הזה אי אפשר לזכות אלא בארץ ישראל. לפני שנראה איזה מקור פנימי מאוד מעניין בעניין הזה, אבל לפני כן רק נסביר בצורה מאוד פשוטה, הדבר הזה מאוד מובן, כי אנחנו יודעים שבכלל כל המושג הזה של כלל ישראל נמצא רק בארץ ישראל. גוי אחד בארץ, רק בארץ הם נקראים גוי אחד, גוי כללי, גוי מאוחד, שכל הפרטים שלו נשמה אחת וגופים מחולקים, שכל הגופים המחולקים שייכים לנשמה אחת. כל הדבר הזה קורה רק בארץ ישראל, כי הפסוק אומר גוי אחד בארץ. בזוהר אומר, רק בארץ הם נקראים גוי אחד. ממילא, הדבר הזה יש לו הרבה השלכות גם הלכתיות, כמה פעמים דיברנו על זה בשיעורים, בישיבה, על דברים שאומרים הלל, רק על נס שקרה בארץ ישראל, נס שקרה לכלל ישראל, ועוד הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד הלכות שהם רק בארץ ישראל, אין תענית ציבור בחוץ לארץ, הרבה מאוד הלכות שאין אותם בחול, כי אין שם מושג של ציבור, יש שם מושג של פרטים, של אוסף של פרטים, אבל לא ציבור. ולכן זה מובן שהנשמה הכללית של כל אדם יכול להתחבר אליה רק כאשר הוא נמצא במקום הכללי שזה ארץ ישראל. ולכן הרב קרא קודם לחבר את הנשמה הכללית, כאילו עם ישראל חוזר לארץ, אז יש פה, מתחיל להיות פה ציבור, עכשיו צריך לחבר לזה את הנשמה הפרטית, כלומר שיהיה פה חיבור לתורה ומצוות, וממילא בארץ ישראל החיבור לכלל כבר נמצא בארץ ישראל. עכשיו צריך לחבר את זה רק לפרטים. הפרטים זה ממש להיות כאדם פרטי, לחיות את הנשמה הזאת בתוך הגוף על ידי חיי תורה ומצוות. המקור כנראה של הדברים של הרב, ככה אני חושב, ככה אני רוצה להציע, נמצא בספר חסד לאברהם, סבו של אחידה, שהיה גר בעזה, חושב גם בחברון, והוא כותב בשער ג' בנהר י"ב, הוא כותב ככה: דע כי נשמות הדרים בארץ ישראל באים מיעוט ספירות של היצירה ונקראים בית ישראל, גם נקראים בנים, כי כשהאדם בחוץ לארץ יש לו נפש מהאופנים, וכשזוכה להיכנס לארץ ישראל, בא אליו נפש מיצירה חדשה, שימו לב, ומתלבש תוך הנפש הישנה שלו. ובלילה הראשונה, זה דבר מדהים, ממש מרגש ביותר, תמיד אני אומר צריך לשאול את האנשים שעשו עלייה לארץ, ובלילה הראשונה שישן בארץ ישראל, יוצאים בית הנפשות ועולים למעלה, ובחזרה אינה חוזרת כי אמא חדשה בלבד. אומר הרב, דבר מדהים. לכן כל הרבה גר בארץ ישראל נקרא צדיק, אגם שהוא אינו צדיק כפי הנראה לעיניים. אומר הרב, דבר מדהים. זה פשוט נפש אחרת. בחוץ לארץ זה נפש מהאופנים. זה ממקום אחר, זה ברמה אחרת. ובארץ ישראל זה נפש לא מהאופנים ולא מעולם העשייה, אלא מעולם היצירה. עולם היצירה כידוע הוא קומה הרבה יותר גבוהה מאשר עולם העשייה. ובלילה הראשון שישן בארץ ישראל, זה מדהים כאילו לנסות לראות אם, תאר לעצמי שאנשים שיש להם ככה, תכף נראה, שיש להם איזה רגישות נשמתית, יש להם איזה הכרה בערך של ארץ ישראל, הם ממש מרגישים את הדבר הזה, שהם פשוט הולכים לישון א', הם קמים ב', כי הנפש שחוץ לארץ נעלמת מהם, והם אחרי קמים בבוקר עם עם, עם ארץ ישראל, עם נפש חדשה, נפש די יצירה של ארץ ישראל. זה מה שאומר פה הרב, תכף שבא אדם לארץ ישראל, מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו. וזה קורה בין כשבעל הדבר רוצה את זה, ובין שבעל הדבר אינו רוצה את זה, ולא מכיר את זה. זה קורה. זה קורה כי זה בזכות המקום, לא בזכות האדם, זה בזכות המקום. ולכן אומר חסד לאברהם, שמי שגר בארץ ישראל נקרא צדיק גמור. גם כשהוא מבחינה חיצונית לא נראה לך, ואולי לא שומר כל מיני דברים, אבל בעצם המציאות שלו בארץ ישראל, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. וזה קורה לכל אחד, בין אם הוא מכיר בערך הזה, ובין אם הוא לא מכיר בערך הזה. אז קודם כל, עצם הדבר הזה הוא דבר מדהים, הוא קף זכות עצומה, שהרב מלמד על כל אותם חלוצים שהם באו לארץ ישראל והם זכו בנשמה הכללית של ארץ ישראל, שזה בין אם הם יודעים, בין אם הם לא יודעים, בין אם הם רוצים, לא רוצים, הם זוכים לזה. וזה קיים בתוכם, ולכן מעלתה מאוד מאוד גדולה. אלא, מסיים הרב את הפסקה, וגם אנחנו בזה נסיים את השיעור, אמנם הבדל גדול יש בזה, בין ההתגלות וההתרחבות של הנשמה הכללית, שכל שיהיה רצונו יותר חזק להיכלל בנשמה הכללית, כה תאיר בו באור קודשה. וכל מה שיכיר יותר את הערכה ואת גדריה, לפי אותה המידה תתרחב אצלו ותופיע עליו בשלל צבעים נפלאים של אורות קודש, עשירי גוונים, להרבות לו עוצמה וחדווה גדולה ותפארת. אומר הרב, כמו בהרבה דברים, ככל שאתה מודע יותר לפוטנציאל שיש לך מעצמך ומהמקום שבו אתה נמצא, ככה אתה תקבל יותר מהמקום הזה שבו אתה נמצא. יש פסקה דומה לזה באורות התורה, בפרק על תורת ארץ ישראל ותורת חול. אומר הרב שהתלמידי החכמים בארץ ישראל הם צריכים להיות מודעים לערך של המקום שנמצאים בו, וככל שיהיו מודעים לזה יותר, ככה יהיה יותר קל לזכות ללמוד את תורתה של ארץ ישראל. שבזה הוא עונה על שאלה שרבים שואלים, אם אכן יש ערך גדול כזה לתורת ארץ ישראל, למה לא לומדים ככה בכל הישיבות? למה כל מי שלומד תורה, לכאורה, כל מי שלומד תורה בארץ ישראל, היה צריך ללמוד, לחבר, נגלה ונסתר, ופנימיות התורה, ואת כל מקצועות התורה, ולחבר אותם ביחד, כל התורה הגדולה הזאת, הרי הוא בארץ ישראל, הוא היה צריך ללמוד ככה את התורה של ארץ ישראל. אלא אומר הרב, גם שם וגם פה, הפוטנציאל קיים. ואכן אם אדם רק יכיר בערך הזה, יבין כאילו את הפוטנציאל שיש במקום שבו הוא נמצא, הוא ישר יעלה מעלה מעלה ויזכה באמת להרגיש ולראות את הדבר הזה. כלומר, ופה קורא הרב, ופה זה מתחבר עם הפסקה הראשונה שלמדנו, קורא הרב לכל החלוצים פה בארץ ישראל, שהם מחוברים לנשמה הכללית, כי הם באו לארץ ישראל, והם באו מתוך אידיאל, גם אם הם לא, הם היו באים סתם ככה לארץ ישראל, פשוט כמו שראינו בחסד לאברהם, פשוט בלילה הראשון היה יוצאת מהם הנפש על האופנים, ונכנסת נפש חדשה מהיצירה. ובטח כשהם באו מאידיאל לבנות את הארץ וכדומה, אז בוודאי שהם זכו בנפש של היצירה הזאת. אז אומר, אתם כל כך גדולים, יש לכם את הנשמה הכללית של כלל ישראל, אבל, כמו שראינו בפסקה הקודמת, הוא אומר, רגע, אבל אל תשכחו את הנשמה הפרטית. ואז, כמו שאמרנו, יש פה בעצם קריאה לשני הכיוונים. מי שבא לארץ ישראל ובא לפה כאדם פרטי, בא לפה או נמצא פה כבר הרבה שנים, כן, בזמנו היו פה יהודים שהגיעו בעליות תלמידי הגר"א ובעליות תלמידי החסידים, תלמידי הבעל שם טוב ואחרים, והספרדים שהגיעו, באו לארץ ישראל ולמדו בתורה וקיימו במצוות, ולא תמיד, כמובן, חלק מתוך אידיאל גדול כללי, וחלק פשוט מערכה של ארץ ישראל במובן הפרטי, במובן האישי, והיה חסר את המובן הכללי. ואז להם הרב אומר, שימו לב להתחבר לנשמה הכללית של ארץ ישראל. הגעתם לארץ ישראל, או שאתם מראש בארץ ישראל, נולדתם בארץ ישראל, אדרבה, אתם חיים בתוך עולם אחר לגמרי, תהיו מודעים לנשמה הכללית שיש בכם, שבדור הזה היא באה לידי ביטוי, בדמות כל העלייה לארץ, כל החלוצים וכל הדברים האלה. ולאלה לחלוצים והעסקנים, כמו שראינו שהוא קורא להם, שעסוקים במדע, בהתפתחות, בפיתוח של הארץ ובכלל ישראל, בכלליות היישוב שהתפתח, להם אומר הרב, אוקיי, אתם יודעים, זכיתם בנשמה כללית, אבל יש גם נשמה פרטית. יש נשמה ברמה הבסיסית של חיבור לקדוש ברוך הוא, לא לשכוח את השם, לא לשכוח דעת אלוקים, לא לשכוח את הדבר הבסיסי הזה, בלעדיו התחייה הזאת תהיה חסרה. וכמובן, פה הוא פחות אומר את זה, אבל ראינו את זה הרבה במקומות אחרים, באות התחייה זה בולט הרבה, גם פה ראינו פסקה אחת כזאת, שתמיד הוא פונה לאלה שזוכים לאחוז בשני העולמות, אלה שזוכים להיות מחוברים גם לנשמה הפרטית, ולאור החיים של תורה ומצוות, ולא שוכחים את השם היום יום של החיים שלהם, וגם מחוברים לנשמה הכללית, לתהליכים הכלליים של עם ישראל, בארץ, לבניית המציאות הזאת, היום זה המדינה, על כל המרכיבים שלה, אז אלה שמכירים בערך הזה, גם של הנשמה הפרטית, גם של הנשמה הכללית, הם ודאי יש להם תפקיד מאוד מאוד גדול להיות אלה שבאמת דרכם, גם כל האחרים, יוכלו בעזרת השם להתחבר בגדול, ובסופו של דבר, בעזרת השם, כולם יהיו מחוברים כמו שצריך, גם לנשמה הפרטית וגם לנשמה הכללית. כן, אז עד כאן דברנו להיום. בסדר, אם יש משהו. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו בשמחה ובעזרת השם להתראות בקרוב ממש, בעזרת השם. כל טוב ולהתראות, ערב טוב. שלום שלום.